שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, שבוע חדש, ואנחנו באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. תשמע, סמי, אני מתחיל להתעייף מכל העניין הזה של סמוטריץ' או דרעי. מה דעתך לתת להם ביחד? שישבו כזה, כמו אני ואשתי בבית, על שולחן אחד, פנים אל פנים, כל אחד עם המחשב שלו והטלפון שלו, ושיעשו את התפקד ביחד במשרד האוצר. מה רע?
קודם כל, אל תצחק, כי יכול להיות שאנחנו נגיע למצב הזה, אבל האמת היא שבאמת הסתבך לו קצת לנתניהו. אני חושב שהוא בנה על היכולת שלו לתמרן ולסובב ולמרוח ולהרבה, ושהדברים מסתדרו, בינתיים זה לא מסתדר. בגלל זה עולות כל מיני הצעות מעניינות, למשל רוטציה, שנתיים אני, שנתיים אתה, וגם גם בסופו של דבר נשמע כאן, המסר שיוצא עכשיו זה תשברו את הראש ביניכם, תחליטו מי זה שר האוצר. והדבר המצחיק שעולה מהעניין הזה, מצחיק, לא יודע אם הוא מצחיק, שהוא בעצם גם, הוא לא רק אומר, לא אכפת לי אם זה סמוטריץ' או דרעי, הוא גם אומר, לא אכפת לי מה המדיניות הכלכלית. האם זה מדיניות חלוקתית כזו של דרעי, של בוא ניתן ובוא נגדיל, ובוא נקצי ובוא נפזר, או מדיניות של סמוטריץ', שלפחות לפי המצע שלו, רוצה לחתוך ולקצץ ולבטל את הקביעות ולהטיל מיסוי על עובדים במגזר הציבורי. כלומר, יש פה שתי גישות אחרות לגמרי, וביבי אומר...
הפוכות לחלוטין.
האמת, תחליטו ביניכם איזה גישה כלכלית תשלוט בישראל בשנים הקרובות. זה אבסורד, לא?
כן,
אבל
לגמרי.
זה משקף את מה שאתה כתבת לא מזמן, שביבי איבד עניין תכלס בכלכלת ישראל
כבר בהכל, לפני הרבה שנים. יש לו רק עניין במשפט שלו. והוא ככה קרוב לדעתי מלהגיד, בסדר, אני ראש ממשלה, אבל בקבלנות משנה אני מוציא את זה ליער לפיד. מה אכפת לו? כל עוד יבוטל המשפט. טוב, יש גם חוץ מהטרללת הפוליטית הישראלית, שגם אחרי ניצחון מוחץ של 65-4 מנדטים לא מצליחים לעשות עבודה, מהנתונים שזורמים כמעט מדי יום משוק הדיור, רואים שהמספרים ממשיכים להצביע על התקררות די מהירה בפעילות, עם ירידה חזקה במחירות, ירידה בהיקף המשכנתאות החדשות, ולצערנו גם ירידה כנראה בהתחלות הבנייה, אבל את הירידה במחירים עדיין לא רואים. המדד האחרון הציג שוב עליות, ויש הטוענים, למשל היזם חנן מור, הקבלן חנן מור, שדיבר איתנו כאן לצוף השבוע שעבר, שהם אף פעם לא ירדו. אבל האם זה נכון? כי בשוק הדיור הקבלנים החלו עתה להציע הנחות גדולות וצ'ופרים משמעותיים, כל מיני דברים שלו היו נכנסים למחיר עצמו לפני שנה או שנתיים, היו גורמים לירידה של כבר כמה אחוזים. מה בדיוק וכמה? אנחנו נדבר עם כתבת הנדלן שלנו, מיכל פלטי.
כן, אגב, כשאומרים שמחירים אף פעם לא ירדו, זה כמו להגיד שבעצם זה לא שוק, הוא נע רק בכיוון אחד, והרי אנחנו יודעים שבשוק מחירים עולים ומחירים יורדים, ואם מישהו השתכנע שמחירים לא יכולים לרדת, אז יש לו בעיה, וגם לא היה כאן בשנים שבהם הדברים האלה קרו. אז אם המחירים לא ירדו עד כה, אולי הם יחלו באמת לרדת מעכשיו, לאחר שבנק ישראל יעלה שוב את הריבית מחר בשיעור משמעותי, ויקרב אותה כבר די קרוב ל-4%. אז היא כמובן תייקר את המשכנתאות לרוכשים חדשים, ודאי לכל מי שלקח משכנתה בריבית משתנה שצמודה לריבית הפריים, ואנחנו רוצים לברר פה בכמה הריבית תעלה, והאם תהיה זו העלאת הריבית האחרונה. ולכן נעשה את זה עם אלכס ז'בז'ינסקי, שהוא הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות, ולפחות בשנה האחרונה כשהוא דיבר איתנו כאן הוא דייק לא רע בתחזיות הריבית שלו.
לעומת זאת, מי שבכלל לא מתרגש מעליית מחיר הכסף וגם מהתחזיות להאטה כלכלית עולמית, היא תעשיית הנשק המקומית הישראלית, שרואה בפניה גם השנה וגם השנה הבאה שיאים של מחירות והזמנות של ציוד לחימה מתוחכם. למה? בגלל המלחמה באוקראינה כמובן, שגורמת למדינות רבות לקבל החלטות על התאמת מערכות הנשק שלהן בהתאם לנעשה שם באזורי הקרבות במזרח אירופה. אז אנחנו מדינת ההייטק, אולי ב-2023 ישראל תהיה מדינת הנשק וההייטק עם ייצוא ביטחוני שלא יפחת מ$10 מיליארד. אנחנו נדבר על כל זה עם כתב הארץ עודד ירון, שסיכם את עסקאות הנשק הגדולות שפורסמו בחודשים האחרונים. יאללה, אנחנו מתחילים. שלום למיכל פלטי.
שלום.
כתבת הנדלן שלנו לאחר תפקידים רבים ומגוונים אצלנו, פיננסים, אוכל ומה לא. אנחנו רוצים לנסות לברר איתך תזה. והתזה הולכת כך. אנחנו רואים שמחירי הנדלן, הדיור באופן ספציפי, לא יורדים למרות עליית הריבית, ירידה במשכנתאות, ירידה במחיר העסקאות. על פי המדד האחרון, המחירים המשיכו לעלות גם בחודש שעבר, הסתכמו בעלייה 12 חודשים אחרונים של 20%, שזה באמת מספר יוצא דופן, אבל אנחנו חושדים שבפועל המחירים כן מתחילים, בוא נגיד, לאט לאט לרדת למטה, והקבלנים מסתירים את הדברים האלה בזה שאת מחיר המחירון הם לא משנים, אבל הם נותנים כל מיני הטבות ששוות הרבה כסף. אז בואי תספרי על ההטבות שאפשר לקבל היום, ואנחנו ננסה ביחד גם לחשב כמה אחוזים מדובר.
קודם כל, התזה שאתם מעלים היא נכונה מאוד. כשאתה מתקשר היום למשווקים וליזמים, הם אומרים, תראו, המחירים לא יורדים ולא ירדו, ומה שקורה עכשיו זה עצירה זמנית, ויוצרת ביקוש כבוש, מפני שעדיין יש פה יותר ביקוש מיצע, ומה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נותנים הטבות, כי אנשים קצת יושבים על הגדר, ואנחנו רוצים שהמערכת תמשיך לפעול. זאת אומרת, הם אומרים, הם מודעים לעובדה, והם מודים, שהעסקאות כמעט נעצרו. זאת אומרת, יש ירידה של למעלה מ-50%, לדעתי אפילו יותר, במחירה של דירות חדשות, ובכלל, אנשים מאוד נזרים, יש אנשים שבגלל החזרי המשכנתא ועליות הריבית, מבטלים עסקאות, מאססים, קונים בפריפריה דירות קטנות יותר להשקעה, או עוצרים בינתיים את הרכישה. אנשים מאוד זהירים, ובאמת מחירי הנדלן טיפסו לגבהים מטורפים. עכשיו, מה שעושים אותם יזמים ומשווקים, בדירות היותר יקרות באזור המרכז, או הדירות היותר מבוקשות, שהן פשוט עומדות, הם נותנים הטבות שאמורות לפתות מי שגם ככה כבר ככה מתלבט או רוצה או חשב לקנות דירה.
למשל, אגב, בעבר היה בכל מיני תקופות, אז אמרו, טוב, אתה תקנה את הדירה, אתה תקבל מאיתנו, אני יודע מה, מטבח, או אתה תקבל מאיתנו ציוד חשמלי כלשהו.
נכון.
ובלבד שמחיר הדירה לא ירד, כשאחת המוטיבציות הייתה, נגיד שאותו קבלן מכר דירה לפני 6 חודשים, ב4 מיליון שקלים, אם עכשיו הוא ימכור אותה ב-3.9, 3.8, קודם כל הקונים שלפני חצי שנה התעצבנו עליו, ושתיים, באמת זה ישדר משהו על הפרויקט, ואולי גם על הדיאלוג שלו מול הבנק. לכן הוא אומר, אני מעדיף כבר לתת מטבח בשווי של X כסף, ובלבד שמחיר הדירה יישאר כמו שקבענו.
כן, זה ממש כך. עכשיו, ההטבות, יש הטבות מפליגות, זאת אומרת, יש כאלה שמשלמים משכנתה של 10,000 שקל לשנתיים.
רגע, שנתיים, 10,000 שקל, 120, זאת בעצם הנחה של 240,000 שקל.
נכון, זה הנחה של 240,000 שקל.
על עסקה של, כמה היא רשומה?
עכשיו, העסקה היא של 6 מיליון. היא לא קונה לכל אחד.
זה עדיין 3% הנחה על מחיר המחירון.
כן, בוא נאמר שאם יש מישהו שמשפר דיור שרצה, או מישהו שחשב לקנות את הדירה, זה יכול ככה לפתות אותו.
אגב, עוד הטבה שהם נותנים, יש הרי את החוק הזה שעבר לפני כמה חודשים, תיקון לחוק המחר, שבעצם מצמידים את מחיר הדירה החדשה למדד תשומות הבנייה, אבל ב-40%. ובאים הקבלנים ואומרים, אני מממן לך את ה-40% הזה. אבל שוב, זה בעיקר, כמו שאת אומרת, בדירות היוקרה, דירות של 4, 5, 6 מיליון שקלים, באזור המרכז.
כן, כן, אבל אני לא הייתי מזלזל בזה, סמי. אם באמת אנחנו מדברים על תרגיל שמוריד את המחיר האפקטיבי בכ-3%, תאר לעצמך עכשיו שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודיעה שמחירי דירות היוקרה מעל 5 מיליון שקלים ירדו בחודש האחרון ב-3%. זה ייצור דינמיקה אחרת לחלוטין בשוק.
זה לא משנה את הדירות, את מה שקורה בדירות של 1.5 מיליון, 1.7 מיליון, 1.8 מיליון.
תכף נגיע לזה ונשאל, אבל
אם יורשה לי להציע תזה משלי, אני חושבת ש היזמים והמשווקים מתבוננים סביבם ומבינים היטב מה קורה כאן, ואם העצירה הזאת תימשך עוד חודש ועוד חודשיים, תהיה גם ירידה ממש. זאת אומרת, ההטבות האלה כבר יגולמו למשהו עמוק יותר. הם אומרים, אנחנו יושבים על הגדר, מכרנו הרבה דירות, נשאר לנו חלק במלאי, אף אחד לא רוצה שתהיה עצירה מוחלטת, ויזם אחד גם אמר לי את זה, משווק אחד אמר לי את זה, הוא אומר לי, תקשיב, הקמנו מערכת שיווקית מאוד מאוד גדולה ומסיבית ועובדת. אם אנחנו לא מוכרים כלום במשך חודש, כולם הולכים הביתה. או במשך חודשיים, יהיה פיטורים גם בענף הזה. לכן, הם כן, זה יגיע גם לירידות, אם זה יימשך
כך. בוודאי שזה יגיע לירידות. היה לנו קטע משעשע שבניו זילנד, באתר, שבניו זילנד מוצע למי שיקנה סוף סוף את הבית או את הבתים בפרויקט מסוים, יקבל טסלה חדשה. ואם תעשי חשבון מהיר, אם לקחו ממך את המשכנתה לשנתיים בשווי של 10,000 שקל לחודש ו-240 שקלים, זה די קרוב לטסלה ממודל מאוד נחמד. אז אפשר להגיד, כל מי שקונה טסלה בפרויקט שלי ב6 מיליון, יחד עם דירה ב6 מיליון שקלים, מקבל טסלה חינם וחיבור חשמלי בחנייה הפרטית למטה.
נכון.
נומינלית המחיר לא ירד, נתוני הלמ"ס יראו יציבות, או אני לא יודע מה, ירידה מזרית של, עלייה מזרית של המחירים, אבל דה פקטו זה ירידה של 3%, כי העסקה הזאת לא הוצאה לפני שנה. ספרי לנו על עוד תרגילים, בסדר, למדנו את זה. משהו מדירות יותר נמוכות אולי, יותר זולות?
כן, יש פרויקטים בתל אביב שנבנים, פינוי-בינוי, זאת אומרת, תמה של הריסה ובנייה, במרכז תל אביב, ברחוב ויצמן למשל, וברחוב בלוך, ושם מציעים למשל, אם זה דירת, זה מתחיל גם מדירת שני חדרים שהיא 2,900, כן? דירה של 40 מטר, ומציעים את כל הריהוט והמטבח מלא מלא של טולמנס.
כן, כמה ריהוט ומטבח כבר נכנס ב-40 מטר.
נכנס, תשמע, מטבח של
טולמנס. או מה נשאר ב-40 מטר אחרי שתכניס את הריהוט ואת המטבח?
זה יכול להיות, זה יכול להגיע גם כן, זה יכול להגיע גם כן לסכום נחמד, של מעל 100,000 שקל, מעל 100,000 שקל, עם מטבח, עם סלון, עם הכל קומפלט, זה יכול להגיע למעל 100,000 שקל ואף יותר.
אגב, תגידי, מה קורה אם נכנס לקוח ואומר, כמה ההטבה הזו שאתם רוצים לתת לי, כמה היא שווה? אז הם אומרים לו 100,000 שקל, אז הוא יכול להגיד להם, תשמעו, אני מוותר על מטבח וסלון, אתם יכולים להוריד לי 100,000 שקל מהמחיר?
זאת שאלה מעניינת, אני לא יודעת. זאת שאלה מעניינת.
ברור שלא, כי, לא, כי המשמעות היא, כמו שאמרתי קודם, אם הם ימכרו את הדירות במחיר נמוך יותר מזה שהם ימכרו עד עכשיו, זה עושה להם איזה דיסוננס כלשהו עם הלקוחות שכבר קנו את זה, ויכול להיות שגם בכל הסדר המימון עם הבנקים, את יודעת, זה מבוסס על מחירים מסוימים, על רווחיות מסוימת
נכון,
של הפרויקט.
נכון, זה עושה להם בעיה.
בדיוק.
זה עושה להם בעיה, אבל הבעיה תגיע. הבעיה, אם זה ימשיך כך, אני לא יודעת מה יהיה פה בממשלה החדשה, אבל הבעיה, אם התופעות העולמיות של העלות ריבית ועצירות ימשיכו, הבעיה הזאת תגיע, הם יצטרכו לפתור אותה. כבר עכשיו יש איזו טענה שאומרת שיזמים לא מאוד גדולים רכשו מגרשים יקרים, המימון שלהם עלה מאוד בחודשים האחרונים, והם בבעיה, והיזמים היותר גדולים לוטשים עיניים. זאת אומרת, הקרישים היותר גדולים אומרים, אנחנו יכולים לבלוע אתכם, לקנות אתכם, כדי שלא תפסידו, כדי שתהיו ככה, תצאו ברווח קטן.
כן, כן. לא, הנושא הזה ידוע, תשמעי, גם אנחנו תכף נעסוק בזה באייטם נוסף, על מחר הריבית עולה בישראל, היא תעלה בוודאי סביב ה5.5% לפחות. כל הסיפור הזה הולך להיות עוד יותר כואב וכן הלאה. אבל אני חייב להגיד שאני אשמח מאוד להיות זוב על הקיר ולשמוע את השיחה של לקוח שנכנס, הוא אומר, דירת שני חדרים 40 מטר במרכז תל אביב, עם ריהוט מלא ומטבח של טולמן או להפך, והקונה אומר, לא, אני רוצה איקאה, אבל תוריד לי את המחיר. והוא אומר, אני לא יכול להוריד את המחיר.
אני רוצה איקאה ותביני
בזומן. אני לא זה, אני אומר, אבל אני לא רוצה טולמן, אני רוצה איקאה.
אגב, אין לי את הפרטים המדויקים בזיכרון, אבל היה פרויקט בשנות ה-80 בשומרון, שבו מי שקנה בית קיבל רכב מתנה.
כן.
ממוגן?
לא ממוגן.
ממוגן, בדיוק.
אבל הפרויקט הזה, כמה שאני זוכר אותו, ופשטות הרגל הקבלני או משהו, היה שם משהו במודל היה באמת בעייתי. אז לרכב עוד לא הגענו. מה גם שאתה לא צריך רכב כשאתה בתוך מרכז תל אביב, כל מה שאתה צריך זה, מה, מנוי לבר השכונתי למטה?
כן, לא, אבל נכון. תגידי לי, מה עושים, אני לא יודע אם יש תשובה על הדבר הזה, אני באמת חושב על זה תוך כדי שאני מדבר, אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו זה הרי שוק הדירות החדשות, מול קבלן, מול יזם, משהו שאולי כבר כמעט לקראת סיום, או על הנייר בחלקו. מה קורה בשוק היד השנייה? זאת אומרת, איך שם לא רואים את הירידה במחירים? כי שם לא מקובל להציע מטבחים ומשכנתאות.
אפשר להגיד, אני משאיר לך את הזה ואת הזה.
אני משאיר לך את הארון.
לא, תראה, אני חושבת ש... תראה, שוק היד שנייה הוא שוק באמת הרבה יותר פרוע ואינדיבידואלי ומאוד... אבל גם הוא מושפע. גם הוא מושפע והוא יושפע. זאת אומרת, זה יגיע גם לשם. אם המחירים יעצרו, אם נעצרות עסקאות בשוק היד הראשונה, גם שוק היד השנייה, אנשים יתחילו, אתה יודע, להבין מה הם יכולים
ומה הם לא יכולים. אני משוכנע לחלוטין שהמילה יתחילו היא לא מדויקת, אני משוכנע לחלוטין שדה פקטו המחירים שם כבר
נכון.
ירדו. אני יודע, מה זה יודע? אני מעריך שאת יודעת, בעולם תיאורטי שבו כל הדירות המשומשות היו נסחרות בבורסה, כמו מניות, ומדי יום מקבלות עלייה וירידה, אז... יחד עם עליית הריבית, זה ברור לחלוטין שהייתה צריכה להירשם גם ירידה אוטומטית במחירים של הנכסים הללו, לא היו מתומחרים באופן שוטף. הם לא מתומחרו באופן שוטף, הסחירות שם נמוכה, אז רואים את זה פחות, אבל מי שמסתכל ויודע לנתח את הנתונים האלה, אני שוכנע לחלוטין שכבר רואה, לפחות בפלחי שוק מסוימים, ודאי בפלחי שוק של היוקרה בינונית ומעלה, כבר איזשהו סוג של ירידה. זה פשוט לא יכול להיות אחרת. כי
נכון.
עובדה.
יש עצירה פלוס, מה שנקרא.
אם יש רחוב פלוס. בתל אביב, בדוגמה שלך, מצד אחד של הרחוב יש את הבניין שדיברת עליו, הם מציעים שם הנחה של 3%, אבל לא מראים אותה. מצד שני יש דירה של אותו רחוב מימוד, יש בניין ישן, לא יכול להיות שהמחיר לא, גם כן יקבל איזושהי ירידה
לא
מתאימה.
נכון,
לא יכול להיות.
נכון, לגמרי. במיוחד, תראה, אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת שהמחירים נעצרים, אני חושבת שהירידה היא ממש, עם כל ההכחשות, היא כבר כאן. אני חושבת שאנשים מבינים, עכשיו, יש משהו אחד שלא אמרנו, והוא תל אביב, בגלל שהיא כל כך מתייקרת, נורא משייכים אותה לאנשי ההייטק. תל אביב תהיה רק להייטקיסטים, כמו שסן פרנסיסקו ככה עברה וכו. בגלל שבאמת הסכומים פה מטורפים, בגלל שכר הדירה. עכשיו, גם בהייטק יש, ההייטק גם הוא בצמצומים ובקיצוצים, זאת אומרת, גם זה ישפיע. זאת אומרת, והירידות של חברות מסוימות, והאופציות כבר לא אותן אופציות. וגם זה ישפיע, זאת אומרת, גם ההייטקיסטים יבינו שאי אפשר לקנות כל דבר, ואי אפשר להתחייב על כל דבר. זאת אומרת, אפשר לעשות, אבל אתה מסתכן כאן. אתה לא יודע איפה תהיה בעוד שנתיים, אתה לא יודע איפה תהיה בעוד שנה, מה יהיה מצבך. זאת אומרת, יכול להיות שהמשכורת גם תרד קצת אפילו. ההייטק גם הוא קשור כאן,
כן, נכון.
לדירות היוקרה.
יפה, נכון. מיכל פלטי.
תודה רבה לך.
נעמת לנו, תודה.
תודה, להתראות.
ואני רץ הביתה, אני כולי רועת בכל הגוף, פורץ בבכי וצועק לאמא, אמא, אמא, הם הורסים הכל, הם שורפים הכל. זה היה משהו נורא. איזה הרגשה יש לילד? ילד בן 11, יהודי, שרואה את זה. מה הוא חושב? מה הוא יכול לחשוב?
עושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, בפרק מיוחד לציון ליל הבדולח. להאזנה לפרק ולפרקים נוספים, חפשו את עושים זיכרון בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
תראה, אנחנו עכשיו סיימנו שיחה ארוכה על מחירי הדיור, ואיך הם לכאורה לא יורדים, ואיך הם כנראה כן יורדים, והמחיר והירידה מוסתרת על ידי הנחות מפליגות שנותנים היום קבלנים עבור דירות חדשות, ואנחנו אומרים לעצמנו, אם הם לא ירדו עד עכשיו בגלל הריבית, אז אחרי שהריבית תעלה מחר, בטוח שתתחל ירידה כזו, אז האם הריבית תעלה מחר?
כן, ריבית תעלה מחר בוודאות. השאלה היא בכמה היא תעלה מחר.
לכן אנחנו מדברים איתך.
ההתלבטות כנראה של בנק ישראל תהיה בין האם להמשיך ולעלות ריבית באותו קצב גבוה של 3/4%, או להנמיך את הקצב לכחצי אחוז. אני לא חושב שיש פה עוד אופציות אפשריות.
אגב, בפעם האחרונה שהוא דיבר, הוא אמר שהריבית תגיע עד 3.5%. נדמה לי שהוא אמר שזה יקרה ברבעון השלישי של 2023, אבל נראה שהוא הולך להקדים את לוחות הזמנים האלה, נכון?
הוא אמר שהריבית תעמוד ברבעון השלישי של 2023 ברמה של 3.5%, אבל הוא אמר שלא נגיע לשם מהר, לא נמרח את זה על כל שנה. ולכן גם לעלות עכשיו בשלושת רבעי, לכאורה זאת אופציה אפשרית.
כן, אז אוקיי, אז אם הוא עושה את זה, זה אומר שהוא כבר מגיע ליעד שהוא קבע ב-2023, זה אומר שהוא צריך להתקן את היעד הזה, אולי לעלות קצת יותר, אבל בניתוח באמת המציאות הכלכלית, מהי בעצם העלאת הריבית שמתחייבת מהנתונים האחרונים של האינפלציה, ומשאר הסיבות שבגללם מעלים ריבית?
אני חושב שיותר מוצדקת עליית ריבית בחצי אחוז. ההתמתנות בקצב עליית ריבית מוצדקת מכמה סיבות. קודם כל, הכלכלה העולמית כמובן מתקררת ורואים סימנים בכל מקום ותחזיות יורדות, זה די ברור. וזה בטוח יגלוש גם למשק הישראלי. גם אם לא ראינו עד היום יותר מדי סימנים של אותה מגמה, אנחנו בטח נראה את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, ובנק ישראל מבין את זה. דבר נוסף הוא שנכון שהאינפלציה עולה והגיעה לרמה של 5.1%, אבל כשמסתכלים בתוך האינפלציה ומנסים לראות מה העלה אותה לאחרונה, מגלים שזה אלה שלושה דברים. סיף הדיור, נסיעות לחול ומחירי מכוניות וכל מה שקשור למחירי מכוניות כמו ביטוח וטיפול ברכב. לגבי נסיעות לחול, די סביר שזה יתקרר, זאת פשוט השתוללות, אפשר להגיד, אחרי יציאה מהקורונה, כולם נוסעים כמה שיותר, אבל זה יחזור למצב יותר
אגב,
נורמל.
אגב, נסיעות לחול גם קצת מרגיעות את הלחצים בשוק המקומי, כי אם אני קונה בגדים בחול ומבלה בחול, אז אני פחות, אני מקטין כאן את הביקושים בשוק המקומי. אין לזה איזה אפקט מקזז?
כן, יש לזה בהחלט אפקט מקזז. לדוגמה, הנסיעות לחול לעצמם התייקרו ב-30%, אבל מחירים של בתי מלון בארץ הוזלו ב-2%, שזה גם אפקט מקזז, כמו שאתה אומר. לגבי מכוניות, אז גם פה צפויה רגיעה, כי יש פחות לחץ בשרשרת ההספקה, מכוניות מגיעות, וגם עליית ריבית עצמה היא מייקרת עלות מימון לרכישת רכב, ופה אנחנו רואים באמת ירידה ונסיגה של הרוכשים הפוטנציאליים, קצת פחות ביקוש לרכבים.
טוב, הייתה חגיגה בשנים האחרונות, שהרבה אנשים קנו מכוניות באמצעות הלוואות, עם תנאי מימון באמת חלומיים, שכנראה לא יחזרו על עצמם בתקופה הקרובה.
נכון, אז גם המחירים בהתאם לא אמורים לעלות בקצב כמו שהם עלו בשנה האחרונה. ודבר שנשאר הוא באמת הדיור, שכר דירה. פה קצב ממשיך לעלות, אבל גם פה לא בטוח שלבנק ישראל כדאי ללכת על העלאות ריבית גבוהות, כי חלק מהסיבה לעלייה חזקה בשכר דירה זה קודם כל הגעה של קרוב ל-60,000 עולים חדשים. ריבית לא תפתור את הבעיה של אנשים שצריכים לגור באיזשהו מקום, ורוב העולים הולכים לשכור דירות. ודבר נוסף, שפה אפילו בנק ישראל מחמיר את המצב שהוא מעלה ריבית, הוא בעצם גורם לרוכשי דירות לסגת מעסקאות, וזה אנחנו רואים ודיברתם על זה, אבל לאן הם הלכו? הם הולכים לשוק השכירות ומגבירים ביקוש לדירות להשכרה, כך שככל שבנק ישראל מקרר יותר שוק דירות בבעלות, הוא בעצם מגביר עליית מחירים בשוק השכירות.
ותגיד, כמה בנק ישראל צריך להיות ככה זהיר בנושא של הריבית, אפרופו נתוני הצמיחה על הרבעון השלישי, שהצביעו על האטה, האטה בפעילות?
בנק ישראל צריך להיות זהיר, אבל בינתיים ישראל, כלכלה ישראלית נראית די טוב, האמת, ופה הוא יכול לעלות ריבית. איפשהו צריך להיות זהיר לדעתי, זה בהתחשב בעובדה שבשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, בעצם מאז הקורונה, הייתה פה עלייה חדה מאוד, חזקה מאוד בלקיחת אשראי, במיוחד לתחומים שהם מאוד רגישים לריבית.
הנדלן, כמו אשראי של...
נדלן בדיוק, גם בצד החברות, חברות בנייה, חברות ייזום, המשקל האשראי לתחומים האלה עלה בחדות בתוך האשראי הבנקאי, וכמובן המשכנתאות שפה ראינו היקפים שלא ראינו אף פעם, כולל עלייה בסיכון של המשכנתאות, אנשים לוקחים משכנתה עם שיעור החזר הרבה יותר גבוה מההכנסה שלהם ממה שהיינו רגילים לפני הקורונה, ופה בנק ישראל באמת עם עליית ריבית חזקה מדי עלול לגרום בעיות בתחום הזה.
יפה, אז אנחנו לוקחים את כל מה שאמרת, לוקחים את התחזית שלך, היה לך כמה וכמה צליפות, בול במטרה בחודשים האחרונים בכל הנוגע לקצב עליית הריבית. שאלה האחרונה, איפה היא תיעצר? זאת אומרת, גם בארצות הברית, גם באירופה, כל הזמן שואלים מה הטרמינל רייט, זאת אומרת, עלה בקצב כזה או בקצב אחר, יש איזושהי חשיבות גם למספר שבו זה נעצר, ואחרי זה יישאר אולי ברמה הזאת תקופת זמן מסוימת, וגם יכול להיות אחרי זה גם עדכון כלפי מטה. על מה אנחנו מדברים? 4% זה מספר שאנחנו נראה בישראל או לא?
כרגע אני חושב שיותר סביר שנראה מספר של 3.5, אולי 3.75. 4% זה בינתיים תרחיש שהשוק לוקח אותו בתור תרחיש יחסית קיצוני. אבל שום דבר לא בלתי אפשרי, מה שנקרא. לא חשבנו על ריביות כאלה בכלל בשום מקום בעולם, ולכן צריכים לקחת את זה בזהירות ולהסתכל, מה שנקרא, צעד צעד, איך האינפלציה עולה ואיך בנק ישראל מגיב.
נחיה ונראה. מחר, אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לעודד ירון.
שלום, שלום.
כתב הארץ לענייני טכנולוגיות וגם נקרא לזה ציוד ביטחוני או ייצוא ביטחוני. אתה מפרסם הבוקר כתבה מאוד מעניינת על הייצוא הביטחוני הישראלי שפורח, גם על רקע המלחמה באוקראינה, אבל הנתונים שאתה מפרסם הם לשנת 2021, שהייתה שנת C בייצוא הביטחוני, למעלה מ-11 מיליארד דולר. אבל פתאום אני חושב על זה שהמלחמה באוקראינה בכלל החלה ב-2022. אז החידוש המדיני הרלוונטי הוא דווקא לא מלחמה, אלא שלום. הסכמי אברהם, הם אלה שהביאו והזניקו את הייצוא הביטחוני?
גם, בין היתר. גם המלחמה, כי המלחמה נתנה, כמו שאמר לי בועז לוי, מנכ"ל תעשייה אווירית, שפתאום הרבה מדינות שרגילות לראות שאנחנו מתעסקים בחילופי מהלומות מעופפים עם חמאס, רואות את זה מהצד, וזה משהו שקורה שם, פתאום זה קורה אצלם, זה קורה אצלם בחצר האחורית. אם רק לראות את פולין וה-S300 שנחת שם והרג שני אנשים. אז פתאום הרבה מדינות באירופה וגם במקומות אחרים מבינות שהוא צריך מערכות הגנה אווירית.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה לעשות סדר בנתונים. הנתונים שאתה מפרסם הם על 2021, כלומר זה עדיין לא מתייחס להזמנות שהגיעו ב-2022.
אין לי את מלוא הנתונים של 2022, אבל 2022, מה שאנחנו רואים, העסקאות שפורסמו עד כה, מסתמנת כטובה לפחות, אם לא יותר, מהשנה הקודמת שהוגדרה שנת C.
אז אם אני מסכם את מה שאתה אומר, 2021 סודרה לנו כשנת C בזכות השלום עם המדינות המפרץ, הסכמי אברהם מצד אחד, והבלגן שלנו עם איראן וסוריה מצד שני. זאת אומרת, כולם ראו את ההצלחה שלנו בחזיות האלה, וקנו מאיתנו נשק, וזה עכשיו את 2022, זה כבר פוטין סידר לנו עם המלחמה באוקראינה שכולם מבינים, או מדינות רבות מבינות, או חושבות שהן מבינות, שהן צריכות לעדכן את מערכות הנשק ותפיסות הלחימה, ולקנות דברים יותר מתוחכמים בשביל להפיל טילים על טילים שמפילים טילים וחוזר חלילה. נכון?
כן, אבל בעצם הרבה מהתוצאות של הסכמי אברהם, אנחנו רואים גם השנה, הרבה מהעסקאות הן למשל עסקה עם מרוקו, מכירה של סוללות טילי ברק MX למרוקו, שנחתמה השנה. אנחנו רואים מחירה של ספיידר וברק גם לאיחוד האמירויות. אז בצד הזה עדיין, ההשפעה של הסכמי אברהם נמשכת, ונראה שיש לזה גם, בוא נגיד שהפוטנציאל שם עדיין לא מומש עד תומו.
אגב, אתה כותב שזה לא רק איחוד האמירויות ומרוקו, גם גרמניה מנהלת איזשהו מסע ומתן, ההסכם שם תרם נחתם, לרכישת H3 תמורת 3 מיליארד דולר. זה כן קשור איכשהו לסיפור הרוסי-אוקראיני?
זה קשור לסיפור האוקראיני, כאילו, מה זה מדברים? באירופה יש כמה, אני חושב שזה 15 מדינות, 15-16 מדינות בסך הכל, שחתמו על הסכם לבנייה של מטריית הגנה אווירית של כולן, שמשותף לכולן. במסגרת הזאת, גרמניה הייתה צריכה לבחור בין החץ למערכות אמריקאיות. הם שמים את העין על החץ, אז זה ממתין לאישור אמריקאי, לפי פרסום בכאן בשבוע שעבר. מסתמן שהאמריקאים יגידו סבבה, בתנאי שחלק מהמיירטים ייוצרו גם בארצות הברית. כל אחד רוצה שגם הכל יוצר אצלו.
אגב, זה הדבר באמת מבאס פה בכל הסיפור הזה, שארצות הברית היא תכלס הרגולטור של ישראל בנושא של מכירת מערכות נשק, ואתה אומר, כל עוד זה נעשה בהתאם, נגיד, לאינטרסים ביטחוניים, כלל העולמיים, בסדר, אבל כשזה נעשה כדי להגן על התעשיות האמריקאיות, אז אתה אומר, בוא'נה, הרגולטור הזה הוא נגוע בניגודי עניינים, הוא צריך לצאת מהחדר כשעושים עסקה שאין בה בעיה של, אתה יודע, של ארצות הברית כשוטר של העולם. תגיד לי, עד כמה הסייבר, שבו ראינו מצד אחד גם המון חברות ישראליות שהוקמו בשנים האחרונות, ומצד שני גם שנה לא הכי טובה לחלק מהחברות, התכווצות בנושא של ההייטק ובעיקר בסגמנט הזה של סייבר, עד כמה הסייבר אחראי לאותו גידול במחירות ובהזמנות שרואים?
ב-2021 דובר על 4%. כאילו השנה לא ראיתי עסקאות בסדרי הגודל של העסקאות של נקרא לזה old school טכנולוגיה צבאית.
זה אומר שפשוט מה, גובה העסקאות בסייבר, גם אם יש עסקאות גדולות, הם לא בסדרי גודל של מערכות, אתה יודע, מתקדמות, יירוט, הגנה וכולי, ששם זה באמת אתה מדבר במיליארדים.
כן, מדברים על סוללות טילים. אז היה מחירה של 4 סוללות ספיידר, אם אני לא טועה, לגרמניה, משהו כמו 600 ומשהו מיליון דולר. וזה מביא איתו כמובן עוד סימולטורים, מביא איתו הדרכה, תמיכה, בנייה של בטח איזה משהו שם. המימדים של העסקאות בציוד המסורתי הצבאי הוא פשוט הרבה יותר גדולים.
כן, אגב, הפוטנציאל הוא כמובן הרבה יותר גדול, אבל מאחר ויש לנו גם שוטר אמריקאי וגם כנראה שוטר רוסי עכשיו בעקבות הסיפור עם אוקראינה, ישראל הרי לא מייצאת את כל מה שהייתה רוצה למכור לאוקראינה, את רוב הדברים שאוקראינה רוצה אנחנו לא יכולים לספק, אבל הפוטנציאל היה יכול להיות הרבה יותר גדול אם ישראל הייתה מספקת לאוקראינה את המערכות שהן דורשות, שהיא דורשת.
כן, לפי מה שאוקראינה שלחה, היא שלחה בקשה רשמית בואכה תחינה של תביאו לנו משהו, וישראל עם תירוצים קצת עלובים באמת.
אגב, לנתניהו דווקא היה תירוץ שעבד בזירה התקשורתית הבינלאומית, הוא אמר משהו כמו כשאנחנו מוכרים ציוד צבאי ישראלי למדינות מסוימות, אנחנו אף פעם לא יודעים להבטיח שזה לא יעבור למדינות אחרות. כלומר, זה יכול להתגלגל, אז אם ניתן את זה לאוקראינה, זה יכול להגיע גם לאויבים שלנו ולהגיע גם לאיראן. מצד שני, אתה מדבר פה על ייצור של 11 ומשהו מיליארד דולר, פה כן הבטחנו שזה לא יגיע למקומות לא רצויים?
אנחנו אף פעם לא מבטיחים את זה, אנחנו שולחים את זה מראש למקומות הרבה יותר גרועים מאוקראינה של ימינו. מאז ומתמיד שלחנו ציוד שמחרנו למיינמר, אז מישהו עצר ואמר, אוי ווי, לאן זה יגיע? זה הגיע, ברוך השם, וזה עזר לחונטה.
יותר מזה, אני קראתי בסוף השבוע, אומנם בכל מיני ערוצי טלגרם באמינות מפוקפקת, אבל יכול להיות שיש דברים בגו, שבתוך המלטים האיראנים שנמצאו באוקראינה, היו מערכות אופטיקה שלרבים נראו זהות לחלוטין למערכות אופטיקה ישראליות. זאת אומרת, לא נמצא
היה
שם...
היה להם מספר מכת?
זהו, לא היה כתוב Made in Israel, ודברו עם הג'ינג'י אם יש תקלה, אבל לפחות לפי הטענות, וכל מיני מתחכמי אינטרנט שמשווים תמונה מול תמונה, ולוקחים את התמונה מהמלט שנפל, ורואים שההדשה נראית זהה לחלוטין בהדשה של הפרוספקט באתר של אלביט, או של אלופ, או מי שזה לא יהיה. ואתה יודע, לפעמים תיאוריות קונספירציה, יש להם נטייה גם להתברר כמדויקות.
זה לא הגיע מאותם טלגרם. זה היה, אם אני לא טועה, זה היה פרסום בוול סטריט ג'ורנל.
יכול להיות.
אז זה, אני חושב של אופיר אופטיקה או משהו כזה, שוב, תקנו אותי אם אני טועה, ו... ספציפית במקרה הזה, אחרי שפרסמנו באתר דיווח על זה, קיבלנו הודעה ממשרד הביטחון שלא מדובר בציוד מפוקח. ואם זה לא תחת פיקוח או של כציוד דו-שימושי או ציוד צבאי פר אקסלנס, אז...
יפה, עודד ירון.
תודה רבה.
בכיף, תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
שמי, תודה.
תודה רבה גם לאברי רוזנצבי ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.